יום ראשון, פרשת וישב. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם מייסי וסופר סתם, שנכנס לחנות אופניים ויצא עם הזמנה של 30 מזוזות. עם מצווה למפסידים לעולם רבותיי, סיטר הגויין, רבי יצחק זילברשטיין שליטה. יום אחד מתקשר אבא של איזה תלמיד חוכם שגר בבאר שבע, מבקש שיעזור לו בתיקון חלק של האופניים שהתקלקל. אספר אותו תמיד חכם, אני מתעסק בצורכי סתם, הייתי מאוד עסוק, אנשים קבעו איתי פגישות בענייני מה שאני עושה, בענייני הסתם, דחיתי את כל הסידורים, ניגשתי מיד לבית של אבא, מדובר מצווה יקרה של כיבוד אב ואם. בסופו של דבר הוא אומר, לא יכלתי לסדר את התקלה, הייתי צריך ללכת לחנות אופניים, שאם התקנו היה תור ארוך, הזמן נמשך ונמשך, רק כעבור שעתיים התכוננתי לצאת מהחנות, לקח כזה הרבה זמן. לפני שאני יוצא, אני שם לב שיש איזה חדר בחנות שלפי ההלכה זקוק למזוזה, זה חדרון. בעל החנות לא שם לב. הערתי לזה למוכר, וכיוון שהייתה בו יראת שמיים, הוא שאל אותי מיד אם אני יודע איפה משיגים מזוזה מעודרת. השגתי את עצמי שאני מתעסק בסתם. אמרתי לו שאני יכול לספק לו את המזוזה, הוא מאוד שמח. הוא אמר שהוא רוצה להזמין אצלי 4-5 מזוזות, כי גם הבית יש לו כאלה שהוא צריך להחליף אותם. זו הייתה רק ההתחלה רבותיי. אדם נוסף שעמד בחנות וחכה לתור, הוא שמע והוא הודיע שהוא זקוק ל-25 מזוזות לבית שלו ולבתים של שני הבנים שלו. הבוקר הוא אומר, החלטתי לברר איפה יש סופר סתם שאצלו אפשר לרכוש מזוזות מעודרות. והנה הוא אומר, זימן לי הקדוש ברוך הוא אותך כאן בחנות שלא צריך לטרוח. והוא ביצע הזמנה של 25 מזוזות והוא הודיע שהוא יזקק לכמות נוספת לבית הכנסת שהוא משמש כגבי. והנה מתוך שלא התעצלתי, אומר, במזוות כיבודיו הרווחתי ממחירה של 30 מזוזות. ברור כשמש שלא זו הייתה הכוונה שלי בקיום מצווה, אבל בזכות שהזדרזתי בזה, כדי לקיים רצון השם שציווה עלינו לכבד את תורנו, התגלגלו הדברים שיצאתי ברווח. ואנחנו ממשיכים חדשות דירשו. בית של תורה, לראשונה מעמד היסטורי לנשות מבחני דירשו. המעמד התקיים במוצאי שבת פרשס מיקץ, חנוכה. באולם טדי בבנייני האומה, במקביל למעמד הסיום המרכזי שהתקיים באולם אוסישקין הסמוך. במקביל לראו מעמדי הסיום השס בכל רחבי תבל, דירשו יערוך השנה מעמד מיוחד להוקרה לאנשים שעומדות מאחורי תלמידי החכמים נבחני דירשו. המעמד התקיים מוצאי שבת, פרשס מיקץ. במהלך המעמד יוקרן לנשות דירשו השלב שבו מתקיים הסיום, שלאחר מזה התחיל אירוע יהודי לנשים, בלשון יהוד, עם תכנים מותאמים ייחודיים, למעמד המיוחד ששמו בית של תורה, יגיעו נשות גדולי ישראל, יששכובר, שיכבדו את האירוע בנוכחות שלהם, ויביאו הערכה עצומה לאורך כל השנה מצד נשות הלומדים, שעושות הכל בשביל לאפשר לאב המשפחה לשקוד על התורה, ולהיבחן ולהפוך ליהודי שמחזיק את העולם בתורה. בשל אילוצים טכניים, רק 1,500 מקומות יהיו למשתתפי המעמד, במהלך השבוע תפתח מכירת כרטיסים בשיטת כל הקודם זוכה, שלנשות חתני קינן שס תינתן עדיפות מובהקת ברכישת כרטיסים. הנהלת דירשו מסבירים שהמהלך הוא חלק משאיפה להכיר את התורה ולהוקיר את מי שבמשך 7.5 השנים האחרונות תמכה, חזקה ונשא אתו לבית לקיים בעצמה בית של תורה. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים הלאה. בשיעור הקובע שמתקיים בעיתו של הגויין רבי גרשון אדלשטיין שליטה, אז הוא התייחס לעניין חיוב המעשרות בראש ובראשונה להורים, הן מצד ההלוכה שקרוב קרוב קודם, והן מצד חובת הכרת הטוב. זה נאמרו בשיחה שהוא דיבר על עניין חמדה סמום, אני אומר בטבע האדם יש חמדה סמום, כמו שחזל אמרו, יש לו רום מויני רוצה 200, תמיד יהיה חסר, וזה גורם קושי בחיים, כמו שאמרו חזל, אין אדם מת וחצי תבוא סביודו. הטבע הזה מונע מאדם שמחה, כמו שכתב החינוך, שהשמחה נצרכת לבריאות הגוף, אכילה ושתייה. אז אם כן אומר הרב גרשון, חמדה סמומן פוגעת בבריאות. אבל הוא מיד הוסיף שזה טעות, החמדה סמומן. כיוון שאדם צריך למון עם זנותיו, הרי עם זנותיו של האדם קצובים לו ראש השונש, אז נגזר מיעוני, מיעושר, אפילו שזכויות יכולות לשנות את גזר הדין. אבל מכל מקום, עצם הרעיון של חמדה סמומן זה דבר בטעות. ויוצא שכל השתדלות עבור חמדת המון היא לא תועלת, רק מוסיפה קושי עליכם. אותנו יתייחס לעניין חובת נתינה של המייסרות להורים. הוא אמר שיש דבר חשוב שלא כל הציבור מודע לזה, שהורים נותנים לידיהם כל צורכיהם, למרות שהם איזה חיוב, אלא מבוא בעבוד שם לילדים, כשמגיע זמן החתונה, נותנים לצורכי הנישואים, דירה, מה שיוצר קושי גדול אצל ההורים, אז הוא מרוויח מתנות לחתונה, משכורות וכולי. צריכים להפריש מייסר, ההלכה שהקרוב קרוב קודם. ולכן מן הדין צריך לתת את המעשות להורים שהם הקרובים ביותר, גם יש בדרך כלל מצד הכוח יותר, אבל כל מה שנתנו לכל לכם. ואם יכול להקד קצת על הסבל של ההורים, אין שום סיבה שההורים ימשיכו לסבול, אומר רב גרשון. בנוסף, זה דברים שהובאו גם בעיתון שחיז, בנוסף, בשיחה שהוא מסר שבוע שעבר לעשרות אברכים שהתאספו אצלו, אז הוא עמד על מספר דברים שצריכים חיזוק בקדושות שבת. זה בעקבות חילולי השבת שמתרבים לאחרונה, בפרט עקב החלטה של כמה ראשי ערים בגוש דן והסביבה להפעיל תחבורה ציבורית חינמית בשבת, השם ירחם. בין השאר הוא אמר שצריך להקפיד שלא לקרוא עיתונים בשבת. אמנם ביום שישי הוא אומר רוצה עיתון גדול, אפילו שמים שם דברי תורה, אבל בשבת לא צריך לקרוא את העיתון. הוא אמר שגם על דברי תורה שיש בעיתון לא צריך לקרוא בשבת, כדי שקוראים דברי תורה נמשכים גם לקרוא את הדברים האחרים. אנחנו ממשיכים עם המדור הנפלא, סיפור להתחלה. את הסיפור דלהלן מעביר לנו הרב הגאון רב נחמן ארו שליטה. הוא אומר ברוך השם הוא משמש כמגיד שיעור בישיבת חוץ של חסד, שם זוכים להעביר שיעור ביון, להעביר שיעורים ביון לתלמידים. מפעם לפעם הוא אומר, כאב לו העניין של חסרון הבקיאות בהיקף הידיעות בש"ס. כידוע בלימוד העין קונים בקיאות במסכת הנלמדת, אבל קשה לרכוש ידיעות במרחבי הש"ס. ומי מדבר על שליטה ומדבר על שליטה וידיעת כל הש"ס כולו? הוא מספר שהצער שלו היה מתחזק עוד יותר, כשהרואה פוגש בישיבה הקדושה את הרב הגאון רבי יהושע כהן שליטה, בעל מחבר ספר כרם יהושע שמוסר שם שיעורים, הוא מפורסם בהיקף הדעות שלו. הוא אומר, הייתי מתעניין אצלו לפעמים, איך עושים את זה? והוא מתעקש בתוקף, שהכל בא רק מחמת עומל ולא קשור לראש טוב. כך שזה היה כואב לי הרבה, בפרט שהוא הברסלב, הוא אומר, עשו עסק מהחשיבות והנחיצות ללמוד ולסיים את כל השעת. לפני כשבע וחצי שנים, תקופה קצרה לפני סיום השעת, שוחחתי עם הרב כהן ותינתי בפניו את צערי, שאני לא רואה איך אני אזכה ללמוד את כל השעת, ואז הוא נתן לי עצה, שעד היום אני אסיר תודה עליה. הוא אומר, אבל לכן בפרט כעת, לפני תחילת המחזור החדש עוד אפרים, נראה לי שמצווה לפרסם אותה, כדי שבכתובים ירצה השם תועלת לעוד הרבה יהודים, שיזכו גם ללמוד את כל השעת. אומר, אני אדגיד שמראש, גם עד אז למדתי דף היומי, כמו מורי ורבי, אבי הרב רב שלם אור שליטה, שהוא קובע שיעור בדף היומי. הרעיון שהרב נתן לי, שהרב כהן, רבי יהושע כהן נתן לי, זה הרים את הלימוד למה שאוכל לגמרי. הציר שלה הייתה פשוטה לי מדי, אבל מקורית ביותר, הוא רצה לפתוח שיעור דף היומי. ככה אני אזכה למחייב. צריך להכין היטב את הדף בשביל למסור אותו לפני הציבור, ככה יהיה לי ידיעה מקיפה בשז. עוד אלה שם קיבלתי את ההצעה. פרסמתי בישיבה לפתיחה של השיעור בדף היומי, ברוך השם רבים וטובים הצטרפו לשיעור. זכינו והשיעור אצלנו נמשך כשעתיים וחצי בכל יום, השתדלות מיוחדת, שכל אחד יבין היטב את הסוגיה בהבנה מלאה, כך שפעמים הרגשתי בעצמי אחרי השיעור, שלמדתי לדף כמה פעמים, 8 פעמים. במהלך השיעור חזרנו שוב ושוב על מהלך הגמור כדי להבין אותה על בוריה. ועכשיו, אחרי 7 שנים, למעלה מ7 שנים, כי אנחנו הולכים ומתקרבים לקראת סיום השס, ליבי מלא רגשות. גם בעצם העניין שהיה לי אוהל פרא, להתכונן תמיד מראש, שאני אצליח להעביר ולמד את החומר על בוריו, ולצד זה מהמחזה המפעים והמדהים שאני זוכה לראות, איך יהודים שבעבר היו מהעבר השני של היהדות, מתכוננים ברגשי קודש לקראת סיום השעת כולו. הוא חותם בלעת, אני פונה ומייעץ לכל מי שרוצה לקנות ידיעה בשעת, שיפתח שיעור בדף היומי והרווח הגדול, גם מחויבות לשיעור וגם הבנה טובה של הדף. אנחנו משיכים רבותיים יעלומים מגדולי ישראל. סיפר הגאון לצדיק רבי מאיר רבינוביץ שליטה על אחד מנקיי הדעת, על אחד מנקיי הדעת בירושלים של מעלה. בדור שלפנינו היה הצדיק הירושלמי המפורסם רבי אריה לוין זצ"ל, משגיח תלמוד תורה בישיבת יצחיים שבדוחי ירושלים. הוא היה אומן החינוך, וההתייחסות שלו לכל ילד ועד בתלמוד תורה הייתה כבנו יחידו ממש, כשהוא מרעיף אהבה צורה במסירות עדין קץ לתלמידים. יום אחד הוא מספר, הופיעו במשרד שלו זוג הורים מודאגים, עליהם הרבה תלונות על הבן, על הבן יקר שלהם שלומד בחיידר. הם הצטרו לספר עליו שהוא מתעצל בקימה בבוקר, מתעצל בהליכה לישנה בערב, לא מסדר את הבגדים, את הצעצועים, לא מברך קרוי, ועוד כהנה וכהנה. שלל רב של פגמים. מתוך כל אותם טענות ומענות שההורים מתיחו, הבין רבר ופיקחותו שהדבר החמור ביותר שמזה הם לא דיברו, בעצם האווירה החורה ששורר בתדירות בבית. באמת הוא מזה עידן והוא הבחין בדוק של עצבות שנסוך על הפנים של ילד. כפה שהוא ניסה לדבר אותו ולעודד אותו, לשמח אותו, לא לסבי יודוי. ועכשיו התברר סיבה שהפה של ההורים תמיד מלא רק רישות ותביעות ופקודות, והרוח בבית קדושה וכעסים וחצים ומתחים, שמאחרים את האווירה וממרמרים את טעם החיים. היה מדובר, הוא אומר, בילד טוב, בינוני ומעלה, לא חלשים והגרועים, כמו שההורים ניסו להציג. אולי מהמצוינים והאילויים, אבל גם מהטובים והישרים, שרבר את עליו הרבה תקוות, ואמר לו שאם רק יתנצל את הזמן כראוי, הדיו לגדול לגאון, לגדולות. שבין רבר את שלפניו כאב לו מאוד על הטעויות הרבות שההורים שלו עשו בחינוך, אחרי שהוא שמע את כל הטענות והמענות, אז הוא אמר, עכשיו אני אציג בפניכם, הורים יקרים, את ההתרשמות שלי מהבן היקר שלכם בהתנהגות בחיידר. וכאן חל בפני עצום בצורת השיחה, רבי רבי חוכמותו התחיל לדבר בשבח של הילד, הולך לשבח ברוב התפעלות את הישרות, את הטוב לב שלו, את ההתייחסות שלו ברצינות ואחריות לכל הלימודים. הוא הראה בפניהם כמה ציונים משובחים, שהילד הוציא במבחנים שונים שנערכו בתלמוד תורה, סיפר עד כמה הצוות מרבה לדבר בשבח של אותו ילד. בהתחלה ההורים היו מבולבלים, הם היו בטוחים שגם החדר הוא עצלן, ובאו לתקס ביחד יצא הכללות על דרך המלך. והנה פה הוא אומר, הם שומעים את צף אינפורמציה לתוכה בדיוק. המנהל הרוחני והצוות כולו ממש מרוצים מהילד שלהם. לאט לאט הם קחו להפנים שאין כאן צעקה נוראה כל כך כמו שהם חשבו. נתנו מסעודו של רבארי בתחושת שמחה עצומה, כמי שאבן גדולה נגעו למה ליבם. בדרכם הביתה הם חשו מתנה יקרה לילד האהוב שחזר מהחיידר, שקבל להפתעתו בשמחה ואהבה גדולה. ההורים סיפרו על הביקור בתלמוד תורה, על השבחים הרבים שהוא הרעיף המנהל הדגול. רבארי הצדיק המשיך לעקוב תקופה ארוכה אחרי החינוך של הילד הזה, אחרי עוד כמה שיחות שקלו עם ההורים, שבהם הוא חזר והדגיש בפניהם את המעלות הרבות של הילד והחשיבות, וחשיבות נשמתו הגדולה, חל שינוי עצום לטובה באווירה של הבית. הקולות יחדלו והשמחה והשלום מעבר, ולימים גדל אותו תלמיד ונעשה לאחד מגדולי מרביצי התורה שבעיר הקודש. ללמדנו, פרק חשוב מאוד בתורת טיב החינוך, שלפעמים כל עתידו של הילד החניך תלוי רק בצורת היחד שאנחנו מתייחסים אליו. שמתייחסים אל הנער בדרך הטוב, להעריך אותו, לעודד אותו ולהרומם אותו, יכולים לראות הצלחה מופלגה בחינוך הבנים. דברים נפלאים שהתפרסמו בטיב הקהילה. ואנחנו ממשיכים יום דילולה, מורן הגאון הצדיק רבי יוסף פלוזי לורביץ, בצהל, הידוע סבא מנוברדוק. סיפור נפלא על אחד הפעמים שהוא נסע, הוא היה צריך לנסוע מקייב לחרקוב. הוא הגיע לתחנת רכבת בלי שיהיה לו בכיס שום, שיהיה לו כסף, ולקח ספר, לא היה לו כסף לנסיעה, לקח כסף והתחיל לעיין בו. כידוע היו לו לא מעט מתנגדים, שאלו אותו אם תכנן לנסוע, ואיך? אמר לי, אם אני אצלך, אני אסע. סיכמו שאף אחד מביניהם לא ייתן אותו את השלום. ככה נלמד אותו לקח. 5 דקות לפני הנסיעה, הדלפק של הכרטיסים כבר נסגר, נשאר חלון קטן פתוח לאפשרות שמנדו יגיע ברגע האחרון. פתאום מגיע איזה גביר, והוא ניגש לרבי יוזל, שואל אותו, יש לכם כרטיס? בואי מתחילו כרטיס. אז אמרו אנשים מרבי יוזל, מסתם ידעת שהוא יבוא. אמר להם הגביר, אני בעצמי לא ידעתי שאני אסע לפני חצי שעה, ברגע האחרון קיבלתי מברק. ורבי יוזל לעצמו, בשבילו זה לא היה שום חידוש, הוא לא נסע לטובת עצמו, אלא חיזוק ישיבותיו, והיה בטוח שהוא מצליח לזה עצה. ככה הוא חי, וככה הוא הצילה את התלמידים ואת הבאים אחריו. ומה יצא הזה? סיפר גאון הצדיק בישראל דוד ליבנר, שהיה מגדולי תלמידיו של גאון הצדיק גרשון ליבמן. צצל, הוא מעתיקי השמועה של שיטת נוברדוק בתוך שיחה מקיפה מיוחדת ובישראל גריבן מייתד נאמן לפני עשור. רגל היום ידילולה.
המייסי הבא הוא מוסיף ומחיש את המידת הביטוחן שלו, כידוע גם מימים שבהם שלטו הבולשוויקים, המשיכה הישיבה לפעול כרגיל, והם מוציא שבס, הסבא אמר שיחה לפני מערי ותועלו מערי, והסבא התחיל באבדולה, פתאום באמצע אבדולה נכנסו הבולשוויקים, הסבא המשיך בשלו כי הוא לא קרה כלום, מספרים שלא נזלה אפילו טיפה מהכוס, קלים את האבדולה שאתה מהכוס, ועוד הוא פנה להם ואמר, מה אתם רוצים ממני? והם, הם הסתובבו והלכו. בעניין זה סיפר לרבי ישראל שפירא, שפעם אחת הלך ברוסיה, ברחוב, הגיעו מולו גדוד של חיילים, ולפעמים, מלפנים הולך המפקד, הוא מסתכל לראש הפנים מקורות, וגם המפקד מסתכל. עצר את כל הגדוד, נדע של אבשל ישראל, אמר לרבי ישראל, תראה מה נהיה ממך. שמע ישראל אומר המפקד, מרן הסבא לא מניח לי לחיות, אני בא לעשות עבירה, הדמות שלו, יצבת לי מול העיניים, אין לי שטעם בחיים. הביטחון וההפקרות המוחלטת הקדוש ברוך הוא, כמו שראיתי אצל התלמיד שלו רבי גרשון אומר, היו כל כך מוחשיים שמעולם לא נשמע ממנו המילה שלי, הוא לא נכנס שום דבר לעצמו. למעט פעם אחת שלא מצא תפילין, שאל איפה התפילין שלי, מיד עוצר את עצמו, איך אמרתי שלי? הוא תקן את עצמו, התפילין אכן הם שלי. עד כדי כך הוא הפקיר את כל עיניי למה זה, לא היה לו כל כסף בבנק, כי הגיעה המחאה בנקאית לידו, לא הסתכל בסכום שרשום בה. מה אנחנו משכים עם השוט היומי? שאלה, מוסדות תורה פתחו במקבית קודש, שאפשר להיכנס להגרלה על מכונית ועוד חפצים, בסכום של 200 שקל במזומן, או ב-10 בשלומים, 22 כפול 10. יש גם מסלול נוסף. או ב-12 תשלומים כפול 20, זה 240. יש גם מסלול נוסף להיכנס פעמיים להגרלה בתשלום של 300 במזומן, או ב-10 כפול 32, השאלה אם יש בזה ריבוס, התשובה כיוון שזה בדרך מקח ובעלבוי, המחירת זכות והגרלה, במחיר מזומן, במחיר גבוה, יותר בהקפה, זוהי ריבית מדרבונן שאותה התירו בכספי מצווה לצורכי הזרקת תורה. מצווה גדולה לתמוך במלא תורה, ובורך שיעות עם הסדיבר התורה הזאת מסיים הרב שוורצבוט שליטה את תשובתו. אנחנו משכים דפיים בהלוך, אנחנו נחזים בשעה טובה בסמן תוס ממחס סעיף ג' חומץ שביטלו אבל לא היה באפשרות לבאר אותו, האם מותר בענה אחרי פסח, ומה הדין בחומץ שהיה בפסח בשוטו של גזלן? על כך נלמד היום בדפיים בהלוך, ונוכל לשמוע בשיר מפי הרבנים הגאונים, שלוחה אחת ולרבות נחת. אז כפי שכבר למדנו רבותיי, חמץ של ישראל שנשאר ברשותו בפסח ואסור לאכילה אחרי פסח וגם בהנאה. האיסור הזה חל גם במקרה שהחמץ נותר ברשותו בשגוגה ובאונס, ולמרות שהאיסור הזה הוא כנס שכנסו חכמים בגלל שהושע את החמץ ברשותו באיסור, כנסו אותו גם במקרה של אונס כדי שלא יבואו להשות החמץ המזיד. גם חומץ שהכמות שלו פחותה מכזית אסור אחרי פסח. ואם הוא ביטל, את כל החמץ ברשותו, שעד הוא לא עובר על בלי רואה, אלא שלא הייתה, שלא היה באפשרות שלו לבאר את החמץ בפועל, ולכן נשאר ברשותו, וזה כבר יש מחלוקת הפוסקים רבותיי, האם החמץ מותר אחרי פסח. במקרה שזה כרוך בהפסד כספי גדול, החמץ מותר בהנאה ולא באכילה. ישראל שהיה בעלתו דגן שלא החמיץ, והפקיד אותו בתחנת דגן שהבעלים של הגוי, והגוי תחן את זה, בלי ידיעתו, עשה מזה לחם. אז יש אומרים שהישראל רשאי לדרוש מהגוי דמי הדגן, שהרזיק אותו בזה שהוא עשה ועשה ממנו חומץ. לכן זה לא נחשב לנו עם חומץ, אלא לקבל תשלום על הנזק, אבל החמץ עצמו הוא אסור באכילה ובענה. אבל יש אומרים שהחמץ מותר גם באכילה, או בגלל שבאונס בלתי סביר לא אסרו חז"ל חומץ שעבר עליו הפסח, ובנדון שלנו, האיסור לא היה אמור כלל לעלות בדעתו שהגוי התחן את הדגן ויפה ממנו חמץ לא ידיעתו. או בגלל שיש ספק בזה, שמה החליף הגוי את הדגן או את הקמח בשלו, החומץ של גוי מותר אחרי פסח. ישראל שגזר חומץ מישראל ועבר על הפסח בשביל הגזלן, זה שמתרים את החמץ אחרי פסח גם באכילה, כי לדי תום הנגזל לא עובר בלירוי, ואילו הגזלן לא יכול לעשות דבר שלו שלו, בזה שלא מבאר אותו. אבל דעת גדולי הראשונים ורבים האחרונים שהחומץ כן עשו אחרי פסח בגלל שהחכמים לא חלקו בתקנה שלהם או בגלל שהנגזל כן עבר על בלירוע. אבל גוי שגזל חמץ מישראל יש מאחרונים שצדדו להתיר, יש ספק שם הגוי יחליף אותו חמץ אחר, וגם אם נקרא שזה אותו חמץ שנגזל, אז הנגזל לא עבר בלירוע, כמובן גם הגזלן הגוי לא עבר עליו. עד כאן מיליאן דפרים בלחץ שלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. חמץ של גוי או של אבקר שעבר עליו בפסח מותר באכילה ובהנאה, כמי שלא עברה עליו באיסור בלרוע ובלמוצה. אם גוי מביא לישראל חמץ בפסח, אסור לישראל לקבל אותו משום איסור בלרוע ובלמוצה. צריך גם להקפיד גם שלא יראה ממעשיו שהוא מעוניין בחמץ. חמץ שעבר עליו שמיני של פסח, אפילו שאין איסורו מדאורייתא, אסור אחרי פסח באכילה ובהנאה. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר בקצרה מה שמדנו באותו יום. כתבו ראשונים לא ללכת בראש חודש לבית קברות. פרשו האחרונים שכדי לקונן, דיינו לקונן ללמת, להקים הצבא ולשא דברי הספק, כנהוג בשעת ההקמה. אבל לתפילה לאמרת תהילים ביורצייט ולרפואת חולה וכדומה, זה מותר. ומספר רב חיים ויטל, המערכו בספר החזיונות שציווה אותי אריזל, שלא אמנע מלאכת היכולים שמסר לי.
שאם אני אלך להשתתח
על קברי צדיקים, לא הלכת בשבת ולא ביום טוב, לא בראש חודש, כי אז נפשותם עולות למעלה ולא מושגות על הקבר. פעם אחת הוא שלח אותי, אומר המערכו, קברי צדיקים יכול למועד להתפלל עליהם, אבל לא נשתתחתי. גם בנוגע לשבת מספר על הכסף סויפר, שהוא ביגש בזית חולי האחרון שהלכו להתפלל קברי אבותיו, מאידך, יש שאורו להימנע מהלכה בדקות בראש חודש, גם לא לתפילה. דף האם אתה נודע לי, מדוע עדיף רבי את דעת החולק עליו? ומה ההבדל בין שוטות לטעות, ומה דינו של בין השמושת? לקח ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת נידה, דף נון ג' שלוחה 2, נוכל לשמוע בשיעור מפי הרבנים הגאונים, מגדול בתורה ולרבות נחם. ואנחנו ממשיכים מקראת ציון מחפץ חיים יומי. בסעיף זין שנלמד היום בלכות לכלל יוד מלכות לשנורא, בסדר לימוד הימי בחובת חיים מבאר, הרובת חיים את התנאי השלישי ליתר לספר לשנורא על אדם שעשה עוולה לרעו, ולעזור לאשרו שם לוי ולגנות המי שים הרעים בפני הבריאות, שוכח קודם תנידון וכתב החובת חיים שזה דווקא בסתומה, אבל אם הוא יודע ומכיר בו שלא יקבל את התוכחה שלו, הוא לא צריך להוכח אותו. בנוסף הוא כותב עליו לספר את הדברים לפני שלושה, כי אם הוא סרדו לפני אחד או שניים, נראה שהוא מתכוון שלא יגיעו הדברים לידי הנידון, ושהוא רוצה להחניף לו ולגנוב את דעתו. רק בסתר הוא מגנה אותו, ונראה כנהנה לספור לשנור על החבר, בזה שהוא מביא את עצמו, דרך שד מהשומעים, עובר יסור אבק לשנור. בביור ומסוף הם מציינים שזה דווקא כשהתועלת היא בפרסום הדברים. בלשון החובץ חיים בסעיף א', כדי לעזור לאשרו שם לו ולגנות את המעשים הרעים בפני הבריאות, אבל כשהיתר הוא לתועלת אדם מסוים, ודאי שצריך להקפיד שלא ישמעו את זה אנשים נוספים מלבד מי שנצטרך הכל. זה יפחד מזה ברבת חיים שאם יש עליו אימה מאותו אחד שהוא מדבר עליו, אפשר שיש להקל שיוכל לספר את זה אפילו שלא בפני שלושה. עוד מציינים הרבה יורים בסופים, כי כשהתועלת היא להציל מנזק כמו משי, זון שעומד לחרף אותו ורואים כולם שהכוונה הזו ספור רק לתועלת, זה בבר מים חיים שאין צריך לספר את הדבר בפני שלושה. ולסיום המתי התחזקות יומית, בספר המאור הגדול הובא רבי רב שנזן נוירבך, שעה מעריך ברכת המזון מוציא את התיבות מפיו כמוני מראות, בכוונה, במתינות. באחד מהימים הוא נחפז לדרכו, הזמן שלה דחוק. אפילו שהיה זה הזמן האכילה, הוא מהר מאוד לסיים, אבל כשהגיע ברכת המזון, ברך כדרכו בקוידש, במתינות, באורך רוח, כמי נמואס, בשום סימן של מהירות ודוח הגשר. תודה לי מכם רבותיי, דבר ברכת המזון, במתינות, גם בשעה שאנחנו ממהרים מאוד, להתאמץ, לברך, בנחת, ואבו לתאר, מסיים בידו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, תוכנות ובגשמיות, וכל טוב סלם.